אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב, אומקה דליבה, כאן אפרת ברזל, אוריה חימי, אסתי הרשקוביץ. לפעמים כדי לעשות רווחים בין המחשבות, שלא יהיו צפופות מדי. אנחנו קמים כל בוקר אל סיפור חיינו, מודים אנחנו ומסתכלים, האם אנחנו אוהבים אותו, את הסיפור? האם אנחנו אוהבים את התפקיד שלנו בו? איך אנחנו מספרים אותו לאחרים? איך אנחנו מספרים אותו לעצמנו? זה כמעט תרגיל 2ב בלימודי נפש. אם היית מקבלת את הסיפור מההתחלה וכותבת אותו בעצמך, אילו פרטים היית משנה? אילו פרטים משמיטה? האם היית חיה אותו? לו יכולת לבחור שוב לפי אותם הפרקים? האם היית מסדרת אותם אחרת? מה היית מעדנת? מה היית מעלימה? את בטוחה? תבדקי שוב, אומקה דליבה, אנחנו עוסקים הבוקר בסיפורי חיים, בכתיבת סיפור החיים של עצמנו. היא יכולה להיות משימה מרפאה וגם מאתגרת, חוויה. איך אמר לי אלכסנדר קולון, יועץ ביוגרפי מקיבוץ הרדוף, יש את הביוגרפיה של האדם, השנים הראשונות, איפה נולד, מי היו הוריו, מי היו סבא וסבתא שלנו, ואיך הסיפור שלנו מורכב על גבי כל אלה. וגם יש את הביוגרפיה הדינמית, ביוגרפיה של היום יום, מה קרה השבוע, חיה פסח האחרון. כל אירוע בסיפור בעצם מחזק בתוך האדם את ההיסטוריה של עצמו, הזמן לפעמים מדבר עם עצמו. כשאנחנו מספרים את סיפור חיינו, אנחנו מסתכלים על משברים וכמה חדש גילינו על עצמנו מתובנות, רק אחרי שהבנו שיש משהו בסיפור שכבר לא עובד לנו יותר. איך אנחנו בונים את סיפור חיינו? איתנו באולפן היום ורדית לוי, ביוגרפית. בוקר טוב, ורדית לוי, ביוגרפית.
בוקר אור.
מה זה, איך מגיעים להגדרת מקצוע כזו?
כן, הגדרת מקצוע שכמעט חצי מהאנשים שאני דברת איתם שואלים אותי, אבל מה זה?
בדיוק, מה זה?
להיות ביוגרף זה לכתוב חיים של מישהו אחר. להיכנס בעצם לכל מה שהוא עבר, להחליט מה כותבים, מה לא כותבים, איך כותבים, ובעיקר איך להעביר את זה בצורה כזו, שהקורא שמכיר אותו ירגיש שהוא זה שדיבר אליו.
וואי.
שזה לא תמיד קל.
זאת אומרת, את יושבת עם אנשים שרוצים לכתוב סיפור חיים.
נכון.
ואת מקשיבה להם ועוזרת להם לשכתב את החיים של עצמם בסיפור, בספר.
נכון, בצורה מעניינת.
יו, זה מרתק.
כן, כי אני פוגשת אנשים מאוד מיוחדים. ובגלל שיש להם הרבה מה להעביר.
איך הגעת לזה?
איך הגעתי לזה? זה מעניין.
של יום יום.
עצמו, נכון. יש לי ילד מיוחד, הילד השלישי שלי על הספקטרום, וכשהוא היה בכיתה וב, הוא התחיל, ככה היו לו התפרצויות זעם, ואני מצאתי את עצמי מהבוקר עד הלילה רק עסוקה בתפילות ובמה עושים ואיך יהיה, ואמרתי, אני חייבת לצאת מזה קצת, להתנדבות. משהו לצאת מהבית מתוך תוכי.
יו?
עם התנדבות החלטתי ללכת על קשישים, בגלל ש... היה לי כל הזמן צער בלב על זה שכשסבתא שלי הייתה בסוף חייה עם מחלת הסרטן, קצת ברחתי.
כאילו לא, ממש, לא, לא חיית אותה ואת
לא
המחלה ואת הפרידה ממנה.
היה לי מאוד קשה. אמנם נפרדתי ממנה לפני מותה, זה כן זכיתי, אבל בחודשים האחרונים לא נתתי לה את התקמצוץ על מה שהיא נתנה לי בתור נכדה בכורה.
איך הסבתות מלמדות אותנו, נכון? כן, כמה כן. הן נותנות לנו?
נכון. אז אמרתי, אם להתנדב זה עם קשישים. פניתי למרכז היום. ביד בנימין, ביקשתי להתנדב, ואמרו לי, אוקיי, יש לנו שעה פנויה, אקטואליה, תתחילי, בוא נראה איך ילך. מאז אני שם, אגב, זה כבר קצת יותר מנראה לי 12-13 שנים. פעם בשבוע אני מגיעה, מוסרת שעה. אחרי שנתיים שם, המועצה החליטה לצאת בקורס לכתיבת ביוגרפיות, מי שפנה לראש המועצה זה חבר שלו מהילדות, ששמו עמות סורק.
הוא ביוגרף.
גר היום בזיכרון.
כן.
והוא אמר לו שזה משהו שהוא עושה בכל רחבי הארץ. הוא מכין אנשים גמלאים בעיקר, להיות הכותבים הבאים, שיכתבו את הסיפורים של אותה מועצה או עיר, שאליה הוא...
ששם הם גדלו או...
שם הם חיים. ואני ראיתי, הוציאו איזושהי ידיעה בעיתון המקומי, וכתבו שהמועצה תממן, והפנייה הייתה לגמלאים. הסתכלתי, אמנם הייתי עקרת בית הרבה שנים, וכתיבה נשמע דבר מעניין, אבל אמרתי, אוקיי, אני לא גמלאית.
איך אתקבל לקורס?
אפילו לא ניסיתי. לא פניתי, והמשכתי הלאה. יום אחד לוקחת אותי מישהי ברכב, לוקחת אותי טרמפ, והיא אומרת לי, את יודעת, ורדית, חשבנו עלייך, חשבנו עם המנהלת של מרכז היום, ואני שזו שלקחה אותי טרמפ, הייתה המנהלת של יחידת המתנדבים במועצה, וחשבנו שאת כל כך אוהבת קשישים, אפשר לחבר אותך גם לעניין. טוב, אמרתי, אוקיי, אם אתם חושבים על זה, למרות שאני לא גמלאית, אז בסדר, אני בפנים. ובאמת הגעתי לקורס, ומהשיעור הראשון שהייתי, חזרתי הביתה בעיניים הציצות, אמרתי לי, בא לי, תקשיב, אני שם. אני אוהבת, פשוט אוהבת.
כי בעצם זה קורס שלימד איך לקחת סיפור של מישהו אחר במלל ולהפוך אותו באופן מסודר לאיזושהי עלילה או איזשהו רצף של חיים?
כן, גם. וגם איך לשאול את השאלות הנכונות ולהבין מהי נקודות תפנית בחיים ומהי נוסעות לנו. ואיך לעורר זיכרונות.
איך משהו שהוא כל כך בול אנחנו עושה לנו הקפצה של שמחת לב, נכון? משהו רוחני אני מדברת.
מאוד, מאוד. לא, ממש אני הרגשתי, אחרי שכבר הייתי בפנים, אמרתי, קדוש ברוך הוא פשוט לקח אותי, הרים אותי, ואמר, זה השביל שלך.
מתנה.
כן.
מתנה. תראי את קפה הזעם של הבן על הספקטרום.
לא, מדהים.
הובילו אותך בשרשרת דומינו כזאת.
נכון.
ואיך את קפה הזעם הם אף פעם לא באמת את קפה זעם, אלא הם משהו אחר לגמרי, שבא לידי ביטוי ככה. ואז את מתחילה להבין שיש דרך, אפילו אפשר להגיד מקצועית, לשמוע סיפור של אדם ולכתוב אותו. שאת יודעת, ורדית, את על שם סבתא רוזה?
לא, אבל השם השני שלי, כן.
כי מה?
רייזל.
את רואה? לא, כי אמא שלי ורדה שנהייתה ורד על שם סבתא רוזה.
אז ההורים שלי בחרו בוורדית, שזה היה שם...
יותר מעודן.
יותר, כן. אבל הם נתנו לי גם את השם רייזל, על שם שתי דודות. דודה אחת מצד אבא, שנפטרה ולא היו לה ילדים, ודודה מצד אמא, שהסיפור שלה הוא סיפור שואתי לא פשוט. היא הגיעה לאושוויץ, כמו שכולם הגיעו, מיהדות הונגריה, הגיעו ככה ברכבות עמוסות, היה לה ילד קטן, והחייל הגרמני אומר לה, איך שהם הגיעו, חבל שתחזיקי את הקטן, תתני אותו לאמא שלך, ותצאי לעבודה בערב, תיפגשו. עד הערב לא הייתה לו אמא, לא ילד, היא לא סלחה לעצמה כל החיים. כשהיא הבינה בעצם מה קרה לילד שלה, היא הבינה גם מה קרה לאמא שלה, כי אמא שלה לא הייתה אישה מבוגרת. באופן יחסי, ויכול להיות שאמא הייתה ניצלת. והיא לא הייתה עם הילד שלה ברגעים האחרונים שלו. היא נפטרה די צעירה. לא היו לה ילדים נוספים, היא התחתנה, אבל היא לא ילדה שוב.
זאת אומרת, היא שרדה והגיעה לארץ.
כן, ומשהו מהמסע הזה יושב עליי, ישב עליי. אני חושבת שכשהתחלתי לכתוב, וכתבתי לה מכתב אישי ממני, זה שחרר משהו.
בתוכך.
כי הרגשתי אותה סוג של מסע.
זה מדהים איך שהכתיבה, את כותבת ביום יום סיפורים של אחרים, אבל פה את מדברת על כתיבה שלך.
נכון.
משהו מתוכך כמה זה משחרר נכון, כשאנחנו
מאוד,
כותבות
מאוד.
החוצה.
כתיבה זה אחד הדברים המשחררים והמרפאים.
ממש ביבליותרפיה כזו של,
נכון.
של מסע עצמי. מי, מי, איך היית מגדירה, מי הם האנשים שמבקשים, שפונים כדי לכתוב סיפור אישי, ובאיזה גיל הם, או שאין לזה חוקים?
אז האמת שאני ממוקדת מאוד בגיל השלישי, בבני 80 פלוס. כתבתי לי גם לקצת יותר צעירים, אבל זה הגיל. מה שקורה זה שזה אנשים שבדרך כלל, עד שהנכדים לא גדלו ובגרו, הם לא דיברו. ואם הם דיברו, הם דיברו על דברים מסוימים שהם בחרו להתמקד בהם, וזהו. ומגיע גיל שהם מתקרבים למה שנקרא לסוף, והם רוצים להשאיר את הסיפור שלהם פה. ואז הם בעצם פונים ומבקשים, או שהילדים מצליחים לשכנע אותם כמה זה חשוב, והם פונים.
את יודעת, אם אני...
כל מיני סגנונות.
כל מיני סגנונות. את יודעת שאנחנו תכף יוצאים להפסקת פרסומות אוף, ותכף נחזור לדבר, אבל זה, זאת אומרת, יש פה מין שני צדדים, אני מדברת על אנשים שמבקשים לכתוב את סיפור חייהם, לקראת גיל מאוד מבוגר, אבל יש משהו בכתיבת סיפור עצמנו, שגם כשאנחנו באמצע החיים, אף אחד מאיתנו לא יודע מתי זה האמצע, כי לא הודיעו לנו על הסוף והוא זמנו, אבל יש משהו מרפא בדרך מיוחדת של הסתכלות על סיפור חיינו, מזוויות שנותנות אפשרות אחרת לספר אותו, אפילו לעצמנו, תכף ניגע בזה בחלק השני של התוכנית, אבל אם אני חוזרת רגע לשואה, ויום השואה מתקרב, ואת מדברת על זה שאת במיוחד מתעסקת עם הגיל השלישי, יש משהו בצעירים שבנו שבאמת לא תמיד יש לנו סבלנות לשמוע את הסיפורים של סבתות. אני זוכרת שאני הייתי בת 17, וסבתא שלי גם ניצולת שואה, עליה שלום, כאילו, את ממש מתארת בדיוק מה שהיה לנו בבית. היא לא דיברה ולא דיברה, ידענו שיש לה כאן חסר לה בצד בשר ממש מאיזה כדור שהיא קיבלה מנאצי, אף אחד לא ממש דיבר. וכשהייתי בת 17, היא פתאום פתחה את הפה וירתה את המילים האלה. אבל מה קורה לאדם שמספר כשהוא פתאום נוגע בנקודות מאוד כואבות ועושות דמעות בחייו? אז בוא נצא להפסקת פרסומות ונדבר על התהליך הזה של אדם מספר את חייו, במה הוא בוחר להתמקד, במה הוא בוחר להסתיר, מה פתאום מתגלה על פני השטח. פתאום אדם מעז ומגיע אלייך.
קוראים כל מיני דברים. קודם כל, חייבים להבין שניצול שואה, וגם אדם שהוא לא ניצול שואה, אבל אדם שחי פה כבר...
ניצול חיים, כן. ישראלי, רגיל.
סוחב איתו דברים. כולנו סוחבים דברים, והדברים האלה יושבים כמו צל ומנקרים. לרוב אנחנו פשוט מתעלמים, אנחנו טיפה מזיזים אותם הצידה, כי אנחנו עסוקים ביום-יום, בכל הקשיים הרגילים, בשמחות הרגילות. כשאנחנו יושבים ומתחילים להתמקד, ויש שאלות, ולפעמים השאלות מאוד נוקבות, משהו נפתח שם. אז זה גם פצעים נפתחים, שזה לא פשוט. אנשים לפעמים לא ישנים בלילות. חוזרים להם כל מיני דברים שהם לא חשבו עליהם שנים. חוזרים בצורה קצת שונה, כי יש להם את התובנות של האדם הבוגר.
נכון.
והם מקבלים הזדמנות גם להסתכל על זה אחרת, וגם לסלוח. יש מין משהו של השלמה, ואפילו של הודעה. אני כתבתי לאחד מאצלנו, במושבים שלנו, מיקי פרידמן, זכרונו לברכה, איש מיוחד, מתוק, ממש מתוק מדבש. כל משך הכתיבה, לא היו לו הערות, הכל מושלם, מה שאת כותבת, הכל בסדר. אני אומרת לו, מיקי, תאיר לי, אני רוצה לשנות, לדייק, הכל בסדר. יום אחד הוא לא הרגיש טוב, והוא ביקש, הוא אמר לי, אשתו, תבקשי מוורדית, למי אני רוצה להקדיש את הספר, המשפחה שלי ממש לפרט את השירות.
הוא היה ניצול שואה אגב? כן. אוקיי.
ואני התיישבתי ואני התחלתי לבכות. אמרתי, אם מיקי מבקש משהו, זה לא טוב. למחרת בבוקר קיבלתי הודעה שהוא נפטר.
יאו.
עכשיו, אותו מיקי, קצת קודם, אחרי שגמרנו את כל הילדות והשואה והתקומה, אמר לי אשתו, תקשיבי, אני לא קלטתי עד עכשיו באיזה נס אני חי. אני חייב לעשות סעודת הודעה.
עכשיו את מתרגשת.
נכון.
עכשיו, את פה באולפן.
הוא היה בין הראשונים שלי, ואני רק אז הבנתי מה התהליך הזה עושה. לפני כן אני לא כל כך הבנתי מה קורה שם בעצם.
לאדם המספר את סיפור חייו.
לאדם המספר, המעגל שהוא השלים, והדרך שהוא עשה עם עצמו, זה היה מדהים.
וואי. בעצם זה שהוא העיז וביקש, מיקי הזה עליו השלום, זה סימן לך שאיזושהי תזוזה חלה בו?
לא, האמת היא שהבנתי שהוא יודע שהסוף שלו קרוב.
ואז הוא העז.
כן.
וואי, תגידי, זה...
הוא ידע שלא תהיה לו עוד הזדמנות.
עוד הזדמנות. זה אנשים שאת פוגשת מספרים סיפור, אבל מה קורה לך? בתור מי ששומעת?
מה קורה לי?
גם את עוברת עם עצמך דברים, לא?
זה לפעמים יוצר לי סיוטים. יש סיפורים שמאוד קשים, אנשים מספרים לי סיפורים שהם הרבה פעמים לא לספר. הם אומרים לי לפעמים, את הראשונה ששומעת את הסיפור הזה, וגם האחרונה ושישאר בינינו.
וזה לא לציטוט ולא להדפסה
נכון,
ולא ולא.
נכון,
אבל הם כן מוצאים.
לא קל, כי לפעמים זה סיפורים מאוד קשים. ויש גם רגעים מאוד מרגשים שאני פתאום אומרת, מי אני בכלל לעומת האנשים האלה? אני אתן לך דוגמה. משפחה בולגריה. סיפור של אחרי שואה, סיפור שבכלל הגעתי לכתוב למישהי על בעלה, ספר זיכרון על בעלה שנפטר פה בארץ, אדם בן 60 פלוס. והלכנו אחורה לכתוב גם על ההורים. היא מספרת לי על תור לבשר בבולגריה. בולגריה קומוניסטית אחרי השואה. האישה בהיריון, זאת אימא של בעלה, הבעל עומד בתור שעות לקבל נתח בשר, וכשהוא מגיע לראש התור, מה שנשאר בשבילו זה ראש של חזיר.
אוי, לא.
הוא הולך הביתה, בלי להביא את הבשר איתו. בן אדם שלא שמע מילה על יהדות כל החיים שלו. וכשהוא נכנס הביתה, ויקי אשתו אומרת לו, אלברט, מה קורה? למה חזרת בידיים ריקות? אז הוא אומר לה, אני לא יודע כלום על יהדות, אני יודע דבר אחד. שאצל יהודי חזיר לא נכנס. חזיר לא יעבור את פתח הבית שלנו, גם אם נהיה רעבים שבועיים. וכשאני שמעתי את זה, אני פשוט איבדתי נשימה. חזרתי הביתה, כל הדרך ממבשרת הביתה, לא הפסקתי לבכות. אמרתי, ריבונו של עולם, אני נולדתי בבית חרדי. הניסיונות שלי בענייני כשרות, הם אפסיים, יש לנו הכל היום בהכשרים הכי טובים.
נכון.
לא צריך כלום, אפילו הקטע של חלב ובשר, יש את כל התחליפים שהם מאוד מאוד דומים. מה אני הייתי עושה, לו אני הייתי אלברט, שלא יודעת כלום על יהדות, ואישה בהיריון בבית, ויש את כל התירוצים האפשריים של פיקוח נפש ועניינים?
ממש.
איך אפשר? כאילו, אני בטוחה שהבן אדם הזה הגיע גבוה, הכי גבוה שאפשר. כי בהתמודדות האחת שהייתה לו מול יהדות, בהתמודדות האחת הזו, הוא עשה את זה בצורה הכי מושלמת שאפשר, זו מסירות נפש לגמרי.
אז הסיפור החזיר שלו מביא אותך ורדית למחשבות.
לשאול, רגע, אז מי אני בסיפור? ואיפה המדרגה שלי? הרי הניסיונות שלי הם אחרים.
נכון.
אני הגעתי לפה למשהו מאוד, שמאוד טבעי לי ומאוד פשוט לי. האם אני הייתי עומדת בניסיון כזה? זה אלה בשאלות.
זה זכות לשמוע ככה.
וגם הסביר לי כמה אנחנו לא יודעים כלום על בן אדם ועל המצוות שלו. תשמעי, כל מיני מצוות שאנשים עושים. מתן בסתר וכל מיני דברים שאת לא יודעת כשאת רואה אותם.
נכון.
ואנחנו כל כך שיפוטיים לפעמים מאיך שאנחנו רואים בן אדם. ופתאום את שומעת על אנשים.
את עושה לי מין...
וזה מדהים.
מדהים. את עושה לי לחשוב כאילו על להסתכל על אדם ולחשוב מה הסיפור המצוותי שלו. כאילו, מאחורי האדם מסתתר, מאחורי קלעים שלם, שהוא סיפורי המצוות שלו, בלי שאף אחד יודע. מדהים. הצמתים שאת מדברת אליהם, כשאת יושבת ושומעת אדם מספר את סיפור חייו ועוזרת לו לכתוב אותו. את ממש כמו פסיכולוג, זאת אומרת, את עושה לו תהליך ריפוי. כי כשאדם מספר שוב את סיפור חייו מיוזמתו, הוא הרי יכול בעזרתך לבחור איפה הוא מעצים את הפרוז'קטור, איפה הוא ממעיט, מה הוא בוחר להדגיש, מה הוא מעלים בכלל. בכלל מעניין איך אנחנו מספרים את סיפור חיינו ומה אנחנו רואים בו.
מה אנחנו מספרים ומה אנחנו לא מספרים.
בדיוק, ואת ממש עוזרת לו למנן את זה לשון מינון.
נכון.
את שמה לב למסע שהאדם עובר תוך כדי העבודה איתך?
כן. אני שמה לב וקרא לו פעם בכל מיני ספרים שאמרתי, הכתיבה פה בספר הזה היא משנית, אני רוצה להגיע פה לריפוי. כי הכתיבה, אוקיי, בסדר, הבן אדם משאיר את הספר לילדים שלו, לדורות הבאים, מאוד חשוב, אבל יש אנשים שגיליתי, כשישבתי מולם, שהם נושאים איזשהו כאב מאוד מאוד קשה, כמו מישהי שהייתה ילדה בת 4.5, כשאימא שלה רק ירדה להראות את התעודת חסות לשומרים, לחיילים ההונגרים, והם קראו את התעודת חסות שכנראה הייתה מזויפת, ופשוט לקחו אותה איתם. והילדה, גם אחרי שאימא שלה מצליחה להיות, לשרוד במחנות רק כדי לחזור אל הילדה האהובה שלה, לא סולחת לאימא שלה כל החיים. היא מספרת לי את הסיפור מהזווית שלה, של הילדה הקטנה הנטושה, ואני מבינה שהסיפור שלה, עם כל החשיבות שלו, לא יהיה שלם אם היא לא תצליח לסלוח לאמא שלה. ואז מתחילה חתירה. בואי ננסה להבין מה עבר על אמא שלך, בואי נדמיין אותה, בואי נראה את הצד שלה.
ואז יוצאים פתאום דברים בחדר.
יוצאים דברים, ואחרי שהספר הסתיים, וכשהגיעה ההזכרה הבאה של אמא שלה, והיא עלתה לקבר פעם ראשונה, אמרתי, וואו, אוקיי, משהו שמושלם.
נסגר מעגל.
אז יש גם דברים כאלה.
הרגע הזה שבו האדם שמספר את הסיפור מחזיק ספר, דפים, כריכה, מעמד מחייכת וכזה אור.
זה תינוק חדש, זה לידה משותפת. אין רגע יותר כיפי מלבוא אליהם עם הספרים, הרימת הספרים שהם הזמינו, ולראות אותם מדפדפים, ואומרים, מה זה באמת יצא ספר? כאילו הם לא מאמינים שזה באמת אמיתי, זה ספר שלהם עם הסיפורים.
מדפדפים בדפי חייהם בעצם.
כן.
וואו. בואי ניגש שנייה בצעירים שבאנו. מה זה צעירים? 30, 40, 50, 60? 70?
כן, הכל יחסי.
הכל יחסי.
פגשתי גם אנשים בני קרוב ל-100.
נכון.
ומאות צעירים.
בדיוק, בדיוק. אז כאילו, אני חושבת על מי שכותב את סיפור חייו תוך כדי חייו, כולנו עושים את זה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מספרים סיפורי חיים, מרימים טלפון לחברה, מה אנחנו עושים? מספרים לנו סיפור, מה שקרה... כאילו, כשאת כל כך הרבה שומעת, אגב, צריך סבלנות אין קץ, לא?
כן.
מה את עושה? לא לפעמים כאילו, בא לך, בוא תעשה fast forwards ויאללה, תתקדם?
לא, לא, כי הם מרתקים.
איך את עומדת לפעמים, על הכאב דיברנו, ועל מה שאת עוברת, אבל כשאדם צריך להוציא מתוכו, זה לא תמיד קצב של...
נכון, הם גם חוזרים על עצמם הרבה פעמים.
בדיוק.
ושוכחים שהם כבר סיפרו משהו ומספרים אותו שוב.
ואת צריכה ליצור רצף בסיפור.
נכון, אז אני בדרך כלל מקשיבה, מתחמת, מנסה להזיז אותם בעדינות.
יש משהו...
לפעמים הולך, לפעמים לא הולך.
יש משהו בסיפור שחוזר על עצמו, שבעצם שם יושבת חשיבות גדולה?
כן, יושבת חשיבות גדולה. בדרך כלל סיפור שחוזר על עצמו, ואני כבר קולטת, הוא יפתח את הספר.
אה, באמת? כן. מה? תסבירי למה.
כן, כי יש משהו, אני אתן דוגמה מאדם צרפתי, מקסים, שהדבר הראשון שהוא סיפר לי בפגישה, וזה חזר כל פגישה מחדש, זה על אותו בוקר, לפנות בוקר, שהם התעוררו מהזקה, ורצו לשוחה בחצר, ומטוסים התחילו להפציץ, ו...
כל פעם הוא סיפר את זה.
אח שלו נהרג לו מול העיניים. הוא היה ילד בן 8, אחיו היה פחות או יותר קרוב מאוד לגיל שלו, והחיים שלו בעצם נעצרו שם, בנקודה היא. זאת אומרת, כל מה שקרה אחרי, היה מתנהל אחרת, אילו לא היה חווה את החוויה הזו, וכל מה שקרה לפני כבר היה לא רלוונטי.
זה מה שאמרת קודם, צומת?
זו צומת. זו צומת, כן. שם, במקרה הזה, לכן אני מביאה את הדוגמה הזו.
כן, עכשיו אני מבינה.
זו צומת שהשפיע עליו לכל החיים, כי כשהגענו לשם הספר, שזה נושא בפני עצמו, הוא אמר לי, אני רוצה שהכותרת תהיה, והוא אומר לי, אני כבר חושב על זה שנים. זה המילים, אושר לא ידעתי. ואני חשבתי שאני לא יודעת מה קורה לי. אמרתי לו, אבל אתה חווית חתונה ולידות של ילדים. איך אתה יכול לומר שלא חווית אושר? הוא אומר לי, לא יודע, זה הכל חלף לידי.
הוא חי ליד האושר.
כן. ואמרתי לו, אתה יודע למה זה? זה בגלל מה שאתה עברת בגיל 8. משהו נחסם בך. ושאלתי אותו אפילו אם הוא היה רוצה שאולי נטפל בזה, או משהו, אולי הוא יתחיל לחוות קצת אחרת את הדברים. והוא אומר לי, אדם מאוד חכם, הוא אומר לי, תראי, אני התרגלתי לחיות כך, אני פוחד שאם אני אתחיל להרגיש, הלב שלי יתפוצץ, הוא לא יעמוד בזה. אז אני רוצה כבר ככה, אני אשאר ככה.
איך לפעמים אנחנו עוטמים את עצמנו כדי לא להיפגע, אז גם בוחרים לא להרגיש אושר גדול, כדי לא להרגיש כאב גדול.
נכון, והקושי הגדול היה שם להסביר גם לילדים שלו.
יא. תגידי, אני מנסה לחשוב על קודם התחלתי ופתחתי, ואז אני אדם לא מסודר, זה בסדר, הכל בסדר בסוף. דיברתי איתך על הצעירים שמספרים סיפור תוך כדי מקצב של חיים. איזה המלצות לכתיבת סיפור אונליין, כאילו אונליין לשון, הנה פסח נגמר, הנה קיץ בריא, הנה... זאת אומרת, אנחנו מניחים כל הזמן לבנים של חיים, בחיים של עצמנו. אם אנחנו רוצים לספר את סיפור חיינו בסוף, שאנחנו לא יודעים מתי הוא, אבל אנחנו כן רוצים שהסיפור יהיה הסיפור שאנחנו חלמנו אותו. סיבכתי את העסק? מה אנחנו יכולים לעשות? כאילו, כדי לספר את הסיפור נכון יותר, או קרוב יותר למה שחלמנו אותו.
אני חושבת שזה קצת קשה.
תוך כדי תנועה.
כן, תוך כדי תנועה. גם בגלל שהיומיום לא כל כך מאפשר לנו, וגם בגלל שיש משהו בהסתכלות מרחוק, ממרחק השנים.
הזום אאוט הזה כן, של החוכמת, חוכמת השנים.
נכון, חוכמת השנים וגם
רצית להגיד השקפה? חוכמת הנשים, ראיתי.
כן, למרות שאני פוגשת גם לא מעט גברים. אבל אני גרה ליד שדות, אז יש את
זה כיף לך.
יש את הציפורים שעומדות מלמעלה, וככה צופות על, על השדות ומחפשות את הטרף.
יש משהו עם הציפורים האלה שאת מדברת עליהם. בכלל, את יודעת, יש פה חלק בגוף, בגרון, אני מסמנת כאילו רואים, שנקרא ציפור הנפש, והמקום הזה שהגולה עושה ככה לבלוע בגרון. אז היינו בשבת כמה בעלי תשובה, ואמרתי, פתאום קלטנו שהיינו בתור חילונים שם, והנה אנחנו בתור חרדים פה, דוסים פה, כאילו אמרתי, אם מישהו מלמעלה רואה, כן, זאת הציפור, זה הקדוש ברוך הוא, ראתה את כולנו שם בתל אביב, ועכשיו בני ברק, זה כל כך יפה לראות את, את המימדים השונים האלה. יש שוני גדול ורדית בעצם בין כתיבה יוצרת לבין כתיבה ביוגרפית, או לא בהכרח, זאת אומרת, זאת כתיבה מיוחדת, כתיבת סיפור חיים?
כן. קודם כל, כי אני צריכה לקחת בחשבון שלא כל האנשים שאני כותבת להם הם אנשים מאוד ספרותיים, מאוד מוכשרים ביכולת ההתבטאות שלהם. אני יכולה תמיד להרים את הסיפור, אבל לא מדי גבוה, כי אם אני ארים אותו מדי גבוה, יבואו הנכדים ויקראו ויגידו, זה לא סבתא שלי, זה לא סבא שלי, אני צריכה שישמעו את הקול שלהם. אז בעצם מה שאני מנסה לעשות זה לקלוט את הטון שלהם, מילים שהם אוהבים להשתמש בהם, ולשזור את זה בפנים, לצד כתיבה ספרותית יותר, כדי שהקרובים שלהם ירגישו אותם ולא אותי.
איזה יפה מה שאת אומרת. כי גם את הופכת להיות חלק מהסיפור שלהם, נכון, in a way.
נכון, אבל אני צריכה להיות צינור.
נכון.
ולהעביר ולא להעביר אותי.
נכון.
אם אני אקח משהו מאוד פשוט, אני מגיעה מבית הונגרי, אני אוהבת את האוכל חריף ופיקנטי, ויש אנשים שאני כותבת להם שמתארים את הלביבות עם הסוכר, שזה עושה לי ממש בחילה.
אני לא, אני אף פעם לא הבנתי את זה, וזה מעניין אותי, גם זה יקים יותר, לא שאני טועה.
לא רק.
אוקיי, אז חכי שנייה, אנחנו נצאים שוב להפסקת פרסונות, ורדית לוי, ביוגרפית, זה כתיבת אוטוביוגרפיה, אוטו זה עצמי, ביו זה חיים, לא? וגרפיה לכתוב.
נכון.
לכתוב סיפור חיים. אז הפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרות להמשיך את סיפור חיינו. יאללה, אומקה דליבה. שבנו. החלק האחרון שלנו, אומקה דליבה, סיפורי חיים היום, לכתוב אותם, ליצור אותם, לסגור מעגלים, לפתוח, לפעמים נפתחים גם מעגלים חדשים, תוך כדי התהליך, לא ורדית?
כן, בהחלט.
ואז?
ואז צריכים לחיות אותם. היה לי מקרה שכתבתי למישהי, והייתה אצלה תמונה מאוד מיוחדת, ואחר כך כשישבתי לכתוב למישהי אחרת, והיא מציגה לי את התמונות, אני מגלה את אותה תמונה.
מה זה עצמה?
והתברר שהן קרובות משפחה שלא ידעו זו על זו, וגרות במרחק יחסית קרוב.
גדול.
אז יש כל מיני סיפורים, ומבחינתי זה עוד אנשים שנכנסים לחיים שלי וללב, ואני חושבת שגם אני נכנסת להם ללב.
וואי, תהליך.
הם פותחים דברים שהם לא פתחו אף פעם, אז זה יוצר קשר מאוד חזק.
נכון. תני טיפים למי שרוצה להתחיל, או איך את מתחילה את התהליך, זאת אומרת, והאדם מקבל אומץ, אני אומרת אומץ, כי צריך אומץ להתעסק עם סיפור חיים בצורה נכון. עמוקה, ולהשאיר אותו על נייר כתוב. תני טיפים, איך מתחילים לעשות את זה? לא משנה איזה גיל.
קודם כל שאלות.
לכתוב שאלות על דף?
לכתוב שאלות. כן, עכשיו יש לי, אני יכולה גם לתת לך, ואם אנשים ירצו להעביר להם, יש לי קובץ שאלות ענק. החלק הראשון, חלק הילדות, מבוסס על מה שנתן לנו המורה שלנו, וכל החלק הנוסף זה חלק שחיברתי, ככה כל פעם הוספתי עוד שאלות.
איזה מעניין, בדוגמה. שאלות ילדות. תראי, שאלות ילדות שפותחות...
שאלות ילדות.
צלופנים של הבנות כן. על חיינו?
מה אתה הכי זוכר מאימא שלך? מתי הבנת שאבא שלך הוא לא גיבור?
וואי, שאלה מעולה.
כן. מה הדבר שהכי אהבת שעושים איתך בתור ילד? האם היה מישהו שהציק לך? עכשיו תשמעי, יש דברים שדורכים לאנשים על יבלות. ולפעמים הפוך, לפעמים מעוררים זיכרונות מדהימים. היה אחד למשל שאמר לי שהוא לא זוכר איך אמא שלו נראתה. הוא לא יודע, אין, לא נשארה תמונה.
כן, הדור הזה שלא אלו תמונות.
ופתאום שמעתי על אדם מאוד מיוחד, ג'יבלי, נו שם פרטי, לא זוכרת.
ידוע, היה...
צייר.
כן.
גם הוא חוזר בתשובה.
כולם חוזרים בתשובה, שזה רק מי ש...
כולנו בסופו של דבר צריכים לעשות את זה כל יום. והבנתי שהוא יכול לצייר על פי שחזור.
של זיכרונו?
כן. והבת שלו החליטה שזו מתנה שלה לאבא שלה לגיל 90. הזמנו אותו, הוא היה אצלם כמה פעמים ויצא תמונה מדהימה. הוא הבין פתאום כמה הוא דומה לאמא שלו, וכמה, יש כמה נכדות שמאוד דומות לה.
לא, את אומרת פה משהו מדהים, את אומרת בעצם שהוא צייר.
הוא צייר.
על פי זיכרונות.
על פי זיכרונות ועל פי שאלות, הוא ישב איתו כמה פעמים, הוא היה צייר גם של קלסטרונים במשטרה, אז יש לו את היכולת לעשות את זה. וזו הייתה, המתנה שלו לגיל 90, הייתה ספר ותמונה של אמא, ששניהם היו ליד המיטה שלו, עד ליום הפטירה שלו.
יואו, לא, את אומרת, הוא צייר על פי זיכרונות, ו... אנחנו, שאני לא יודעת לצייר פרח, אבל גם את החיים אנחנו מציירים לפי זיכרונות, הרי זה לא בהכרח מה שקרה באמת.
ברור.
כי אנחנו חיים את הזיכרונות ומלבישים עליהם עוד שכבה ועוד שכבה.
נכון, ולפעמים אנחנו גם יוצרים סיפור שלא היה ולא נברא.
כן, מה נסגר איתנו?
זה לא קל. בסיפורים שלנו יהיה יותר קשה לעקוב אחרי זה.
של הדור שלנו?
כן.
מה, תסבירי למה?
אנחנו עוברים דברים נורא רגילים כאלה.
כן.
בדור הקודם, שעברו מלחמות קשות ועברו חיים יותר קשים, יש כבר הרבה מאוד חומר בגוגל והרבה עדויות. ואז כשאנשים מספרים לי משהו, אני הולכת לבדוק. ולפעמים זה לא מסתדר עם האמת המדויקת ההיסטורית.
יו, עכשיו את אומרת לי את זה בסוף התוכנית?
כן.
זה מרתק איך הזיכרון של האדם מול המציאות נהיים בלתי אחידים.
ולפעמים מדובר בשתי אחיות, שכל אחת זוכרת את אותו סיפור הפוך לגמרי. מה עושים? איפה האמת?
מה עושים?
הולכים עם הלב.
כי זה באמת הבנייה של הסיפור של האדם, משהו זכר, לא המציאות.
נכון, אבל אני חייבת להכניס את זה לתוך סוגריים, זאת אומרת, לספר את הסיפור האמיתי בשורה 2, ואז לספר מה הוא ירגיש.
בלי להעליף את האדם.
נכון, זה תהליך, אני בונה אותו איתם, אני מסבירה להם איפה הטעות שלהם, מה לא יכול היה להיות מבחינת תאריך, מבחינת התרחשות, מנסה להבין איתם למה הם
זכרו ככה.
למה הם זכרו ככה, ואז אנחנו מכניסים את שני הסיפורים.
איזה יופי.
ואז, אם מישהו מכיר את הסיפור, הוא רואה גם את האמת, והוא לא חושב שפינטזנו פה משהו. אבל גם האמת של אותו אדם נכנסת.
שזה מקסים, ורדית, כי...
נכון.
כי גם יש הרבה סלחנות וחמלה לאיך עיוותתי את הסיפור, כי היה שם איזה צורך אנושי, אז... שהלך איתי כמו סוליה שמתעבה ומתעבה וניתה. וגם יש משהו מאוד מרפא בזה שאתה פתאום מוכן לקבל את האמת של הסיפור עם מה שאתה אלבשת עליו, ואולי לשנות את ההסתכלות עליו עכשיו, כשאתה רואה את המציאות האמיתית.
זה עושה להם שינוי.
נכון?
כן.
עוד שאלה שיש לי, כשדיברנו קודם בחלק הקודם של התוכנית על זיכרון שחוזר וחוזר, יש מין תפס כזה, מין וב כזה שאני מדמיינת תלוי על הקיר, שבעצם אנחנו רואים את העולם כל הזמן מאיזו רובריקה או מאיזו תפיסה שככה חיינו כל החיים, וכתיבת הסיפור יכולה לשנות פתאום פריזמה. ואז אתה הולך אל סוף החיים הרבה יותר רגוע, כי הסיפור עכשיו קיבל מה תמשיכי.
נכון, אנשים מגיעים לאיזושהי הבנה, הרבה פעמים חיו עם קורבנות, או עם תחושה שהם עשו משהו לא נכון.
כן.
ופתאום הם אומרים, רגע, אנחנו עשינו כל כך הרבה, ואנחנו הצלחנו בכל כך הרבה דברים, והייתה לנו שמירה מיוחדת בדברים אחרים שלא יכולנו להסתדר איתם לבד. ווואו, ענק, הם מוכים לעצמם כפיים.
איזה יופי.
הם משנים בהחלט את הזווית.
נכון?
כן.
איזה מרתק זה.
זה נותן להם שקט.
גם כשזה לקראת סוף החיים, כן. זה בסדר, זאת אומרת.
כשזה לקראת סוף החיים זה עוד יותר. כי הם יוצאים, כך אומרים לי, אחר כך הילדים, שירדה להם שלווה על ההורים. אחרי שהם סיימו לספר, פתאום משהו נהיה שלם וטוב, וכבר אין את התחושת החמצה, זה היינו צריכים לעשות כך וזה אחרת. הם עברו איזשהו עיבוד פנימי, והבינו שבסך הכל, החיים שלהם לא היו כאלה...
נוראים וכאלה.
כן. היו אובדנים, היו קשיים, היו פרידות לא מעובדות, אבל הם מסתכלים אחורה, ופתאום הם רואים שהם עשו חתיכה דרך.
תת מה את עושה לי עכשיו? לרצות, אני דור שלישי לשואה, לרצות להיות יותר עם אמא שלי. ממש לנסוע אליה.
שזה מצוין.
שזה כבר מצוין. לראות, את עושה לי עכשיו לראות כמה הרבה התנהגויות שלה, שהשפיעו על החינוך שלי, דור שלישי, חייבים יהיו להיות סיפורי שואה לדור שלישי.
נכון. וגם לדור רביעי.
גם לדור רביעי, זה הילדים שלנו, נכון? כן. כאילו, להסתכל הרבה אחרת על חרדות שלהם, ועל מהלכים שהם בחרו לעשות, בהרבה יותר סלחנות והרבה יותר סבלנות. נכון.
סלחנות, סבלנות והאכלה, כי באמת זה הכל הגיע ממקום מאוד הישרדותי.
נכון, שהיום הוא פחות נוכח, אנחנו עדיין כולנו שורדים כאלה, נכון. אבל,
אבל החיים יותר פשוטים ויותר קלים.
Yeah. כן, את הסיפור של המשפחה שלך כבר כתבת?
לא.
תודי שזאת שאלה טובה.
כן, זה כל הזמן בתכנון.
את רואה? כן, מה, למה? לא מה קורה, ורדית?
חוסר זמן.
חוסר זמן?
אין מספיק שעות ביום.
ויש לך עדיין את מי לשאול?
לא, אבל יש, את יודעת, עדויות כתובות, שאני יודעת איך להיכנס אליהם ולחקור ולחפור.
איך אפשר לאבד בקלות את אלה שאפשר עוד לשאול אותם?
נכון, ולכן ההמלצה שלי באמת לכל אחד שיכול, תשאלו. אם אתם רוצים קובץ שאלות, אני אשמח לתת.
אוי, זה נפלא. קודם שתי כל שאלות תשאלו. מהבגרות, עשינו קודם שאלות מהילדות, השאלות כן, הנפלאות האלה ששאלת, תני שנייה.
האם היה משהו שהיית רוצה לשנות אילו יכולת? אם היית פוגש מישהו מההורים שלך, מה היית אומר לו היום?
תת מה, אני התעסקתי השבוע, בואי נערוז בזה. התעסקתי השבוע עם הרבה, אני עוד גוררת מפסח והגדת לבניך, אז אני... המון התעסקתי, והגדת לבת שבתוכך בכלל, כאילו, אם הייתי צריכה לקחת את אפרת בת הארבע או בת השש עשרה, ולהגיד לה משהו, אפרופו שאלתך, אז אני חושבת שהייתי אומרת לה היום, כל בסדר, תרגעי, כל בסדר. אז ורדית לוי, ביוגרפית, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו. המשיכי לעשות סיפורים טובים מהחיים של עצמנו. תודה רבה.